ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפקמה דף קוף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה חמישית בשורות הרחבות באמצע, בערך בסוף שליש הראשון של דף קוף יוד זיין. רב הונה בר יהודה יקלה לבי אביוני, בי אביוני זה שם מקום, עתה לקמי דה רבה, ורב הונה הגיע לרבה, עמלה, ורבה שואל אותו, כלום מעשה ביד פעד ידך, האם איזושהי מעשה שהיית צריך לפסוק הלכה עליו הגיע לידך, המלא. אז רב הונה עונה, המעשה הבא בא אליי. ישראל שאנסו עובדי כוכבים והרע ממון חברו בא לידי וחייבתיו. מקרה שיהודי מסוים היה מאוים על ידי עובדי עבודה זרה, וכדי להדוף אותם, להציל את עצמו, אז הוא הצפיע על ממון חברו, והם כנראה הם לקחו את אותו ממון שהצפיתי עליו, שהוא הצפיע עליו, ועקב כך אני חייבתי אותו ישראל שהצביע על ממון חברו. אמלא, אז רב אומר, אהד עובדה למראה, אתה צריך לחזור בו. אתה חייבת אותו לשלם, הוא צריך לקבל את כספו בחזרה. דתניא, ישראל שאנסו עובדי כוכבים והראה ממון חברו, בדיוק המקרה ההוא, פטור. ואם נטל ונתן ביד, אבל אם אותו שהציל את עצמו לא רק הצביע על ממון חברו, אלא הוא לקח בידו ממון חברו ונתן לגויים, חייב. אז והמקרה שאתה תיארת לא היה מקרה שבו אותו שהציל את עצמו נטל ונתן ביד, הוא הצביע על אותו ממון חברו והגויים הלכו ולחו אותו, ועל כך אין לחייב אותו כמו שאתה חייבת אותו. אמר רבא, אם הראה מעצמו, כלומר בלי אונס, בלי איום של הגויים, כנסה ונתן בידו דמי, אז אנחנו נחמיר על אותו שהראה בלי האיום, והוא חייב לפצות את אותו שהפסיד. Okay, יש צורה שאנחנו קוראים צורת כתר, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו כותבים מעשים שהמשותף להם עניין של מוסר. העניין של מוסר הוא כמו הסוגיות שאנחנו עוסקים בהם, יהודי שמוסר ממון חברו לשלטונות. ההוא גברה דאנסו עובדי כוכבים ואחרי אחמרה דרב מרי ברי דרב פנחס ברי דרב חיסטה. היה מקרה שגויים אימו על פלוני, והוא הצביע על יין של רב מרי. אמרו לי, דרי ואמתי בהדן. אז המאיימים האלו, האנסים, הגויים, הם אמרו, תרים ותביא יחד איתנו. דרה ואמתי בהדיו. אז אותו גברה, אותו יהודי, שיתף פעולה, הוא הרים והביא יחד איתם. עתה לקמי דרבשי, המקרה בא לידיעתו של רבשי, פטריני, והוא פטר אותו שהצביע לינו של רב מרי. אמרו לי רבנן רבשי, איך פטרת אותו? ואתניה, אבל למדנו בברייתא, אם נשא ונתן ביד, חייב. אמר לי, רב אשי עונה, הני מילי, מתי אם נשא ונתן ביד חייב? הני מילי, היכה דלא וקמי אילויה מעיקרה. זה במקרה שהם לא העמידו אותו על ה... על ה... על ה... פה עניין היין, על היין מראש. אבל היכה דעוקמי אילויה מעיקרה, מיקלי קליה. אבל אם הם העמידו אותו על אותו ממון מראש, זה כאילו הוא כבר נשרף. ואין לחייב אותו שנשא ונתן ביד. רשי כותב, איך דלא הוקמינו העובדי קורבים על הממון מעיקרה על ידי האונס, אלא הלך ונטל ונתנו להם, כאילו הוא יזם את הכל. אבל הכה דהוקמינו על היין, אבל כאן שהם העמידו אותו על היין, קליה זה כאילו נשרף, והיא שעת הפטור, כי אמתי תו דידהו אמתי, כש מאותו מקרה, מאותו זמן שהם כבר העמידו אותו על היין, זה נחשב כאילו זה שלהם, של הגויים. איתיווי רבי אבאו לרב אשי, אמר לו אנס, הושיט לי פקיע אמיר זה. אנס איים על יהודי מסוים ואומר, תושיט לי קשר של צמר או אשכול ענבים זה, והושיט לו, והוא שיתף פעולה והושיט לאנס, חייב. וכאן רש"י אומר חייב, ואף אגב דקאי אקום על גבי הממון, הועיל ונשא ונתן ביד, חייב. ברצוני לתקן טעות בהסבר פקיע אמיר, זה קשר של אמירים של תבועה, וכפי שראינו ברש"י, דיבור מתחיל חייב, נקרא עוד פעם, ואף אגב דקאי אקום על גבי הממון, למרות שהגוי עומד כבר אצל אותו ממון, הועיל ונשא ונתן ביד חייב. אז על זה מכאן אנחנו מקשים על התשובה שנתנו מקודם, שאם הגוי כבר עומד על יד אותו ממון ישראל, אפילו אם נשא ונתן ביד, יש לפתור. כאן אנחנו רואים שהגוי עומד על יד הממון ישראל, ורק בגלל שהוא נשא ונתן ביד, חייב, ואין הפטור של עוקמי אילויה מעיקר הזה נחשב כאילו הוא כבר נשרף. הגמרא עונה הכה במאי עסקינן, שבכל זאת כן מחייבים, כגון דקאי בתרי עברי נערה. מדובר פה שהגוי עומד בצד אחד של נהר, ואותו ישראל שמושיט לו חייב, בגלל שהוא הושיט לו, זה בגלל שהגוי לא עומד ממש על יד הממון ישראל, אלא בעבר השני של נהר, ובגלל זה היהודי חייב. דייקה נמי, על ידי קריאה מדוקדקת אפשר לראות שהתשובה הזאת היא מדויקת. דקתני הושיט, היהודי הושיט לו את הממון ישראל, הפקיע אמיר או אשכול ענבים, ולא תנן תן, הושיט משמע הושטה, דהיינו מרחק מסוים, ולא כתוב תן, שהיה משמע שהגוי באמת עומד מקרוב. אומר רש"י, בתרי עברי נהרה אקו מצד זה ואמיר מצד זה, די לא יאבני עליה, אם היהודי לא היה נותן לו, לא מציא אנס למשקלי אותו, אנס לא היה מצליח לקחת אותו. ההוא ממשיך הגמרא, הוא שוטה, שוטה זה אומר רשי, מחמורת לדגים או לחיות, מצודה, רשת, הם נגיד סוג של מלכודת. אלו שוטה דהבו מנצו עלה ביתרי. שניים היו רבים עליה. אי אמר דידיהו, והי אמר דידיהו, עזל חד מיניהו ומסרה לפרהגנה דמלכה. אחד מהם לקח אותו שוטה ומסר את זה לגייס גדוד של המלך. אמר אביי, יכול לומר ההוא שמסר את זה לפרהגנה דמלכה, יכול לטעון ענה כי מסרי דידי מסרי, מה שמסרתי להם זה שלי. אמר לי רבה, וכל כמיני בטענה כזאת הוא יכול לפתור את עצמו? אלא אמר רבה, משמתינה לי אדמייתי לי וקאי בדינה, מחרימים אותו עד שהוא יבוא, עד שהוא יביא את המלכודת הזה לבית דין ויעמוד בדין. כעת אנחנו מתחילים מעשה ארוך. תשימו לב על הסימון שמצביע על עריכות המעשה שעומד בפנינו. זה ממשיך עד עמוד ב', בערך עד רבע עמוד ב'. כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מעשה שבו רב כהנה הרג מוסר ואחר כך גלה לארץ ישראל. הגמרא, הרוג עברה דאבבי אחבויה עטיבנה דחברי. היה מקרה שאחד רצה להראות לגויים תבן של חברו, עתה לקמי דרב. עמלי לא תכפי ולא תכפי, אותו שהתכוון למסור על ידי הצבעה למסור תבן חברו, רב אמר לו אל תעשה כך. עמלי, אז אותו בן אדם התעקש, מחווינה ומחווינה, אני כן אצביע על תבן החבר. יתיב רב כאן לקמי דרב, רב כאן היה נוכח באותו שעה, שמתי לקוי מיני. במילים פשוטות, רב כהנא הרג אותו באופן מפורט, הוא שבר המפרקת שלו. כך אומר רשי, לקוי, קוי זה לצווארי, שבר מפרקתו. קרי רב אילויה, רב התייחס למאורע, למקרה, אולי באופן יותר מדויק העניין הזה של מסירת ממון לשלטונות, הוא ייחס לזה הפסוק הבא, בני חולפו שכבו בראש כל חוצות כתור מחמר. תו זה שור הבר. מה תו זה? כיוון שנפל במחמר, ברגע שהוא נופל ברשת במלכודת אין מרחמין עליו, אף ממון של ישראל כיוון שנפל ביד עובדי כוכבים אין מרחמין עליו. תוספות השני אומר, כיוון שנפל בידי עובדי כוכבים אין מרחמים עליו, כלומר שפיר מקרי מסור. אותו שרב כהנא הרג היה נקרא בצדק מוסר, שדבר ברור הוא שיקחו מאחר שהראו. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר לרב, רב אומר, עונה לרב כהנא, טענה, עד היתנה אבו פרסאי דלא קפתי השפיחו דמים. עד לפני לא מזמן השלטונות שהיו כאן היו של הפרסים, שלא היו מקפיטים על רציחות. והשתה איקה יווני דקפתו השפיחו דמים, אבל היום השלטים כאן הם יוונים והם מקפידים על שפיחו דמים. ואמרי מרדין מרדין, והם אם יתפסו אותך הם יתפסו אותך על רצח. קום סק לארה בישראל, תקום ותיסע עכשיו לארץ ישראל, וקביל הלך, ושתקבל על עצמך, כשאתה מגיע לשם, אתה תפגוש את רבי יוחנן, תקבל על עצמך, זה לא תקשי לרבי יוחנן, שבע שנים, תשמע ממנו שיעורים, דברי תורה וכדומה, אבל אל תקשה עליו. אזיל אשכחד ריש לקיש דייטיב וכמסיים מטיפתא דיומא לרבנן. הוא הגיע לשם והוא מצא את ריש לקיש. היה תפקיד לריש לקיש לחזור בפני התלמידים על השיעור של רב יוחנן. ורשי אומר, מסיים מטיפתא דיומא לרבנן, היה מחזר ושונה להם מה שדרש רבי יוחנן אותו היום, לפי שריש לקיש חכם גדול היה, ולאחר ששמעו כולם מפי הרב, חוזר ומכוונה בידם. חזרה לגמרא, אמר לו רב כהנה, שאל ריש לקיש, איפה ריש לקיש נמצא? אמרו לי אביי, למה אתה מחפש אותו? אמר לו, רב כהנה אמר, כך הסיבה לכך, היי קושיה והי קושיה והי פירוקה והי פירוקה, כך יש להקשות וכך יש להקשות וכך יש לתרץ וכך יש לתרץ. אמרו לי לריש לקיש, סיפרו לריש לקיש, האורח החדש מחפש אותך. עזר ריש לקיש, אמר לרבי יוחנן, וכשסיפרו לריש לקיש שמחפשים אותו על בסיס הדברים האלו שיש לו לקושיות ותשובות, ואז ריש לקיש סיפר את זה לרבי יוחנן, והוא אמר כך: ארי עלה מבבל, אריה הגיע מבבל, לעיין מור במטיפתא דלמחור. כדאי לעיין היטב בשיעור שאתה מתכוון למסור מחר, עקב כך שהוא יהיה נוכח. למחר עוד דבועה בדרך כמה כמה ידי רבי יוחנן. אז מחר הושיבו את רב כהנה בשורה הראשונה לפני רבי יוחנן. אמר שמיתה ולא תקשי, ולא אקשי, שמיתה ולא אקשי. רבי יוחנן התחיל להגיד את הדברי תורה, את הלימוד, והוא שתק, הוא לא הקשה. ושוב, ועוד פעם, לא הקשה. אנחתי אחורי שבע דרי. אז ראו שהוא אורח, אותו רב כהנה, הוא שתקן, הוא לא מי יודע מה. אז הושיב אותו מאחורי שבע שורות, עד עוטווי בדר רבת, עד שהושיב אותו בשורה האחרונה. אפשר להבין שיש בזה אלבון, פגיעה לרב כהנה. אמר לי רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, אריה מה שאמרת, אתה תיארת אותו כאריה, נעשה שועל. אמר רב כהנה שספג את האלבון הזה, הוא אמר כזה דבר: יהי רב יהי רצון, תני שבע דרי, אותם שבע שורות שהושיבו אותי אחורני, להבו חילוף שבע שנים, ואמר לי רב, שהם יהיו במקום השבע שנים שרב אמר לי לשתוק. קם הקרא, הוא קם על רגליו, אמר לי, ורב כהנה אומר נהדם מור ברשע, תחזור להתחלה. אמה שמייטת ואקשי. אז ביוחנן חזר, אמר את דברי תורה שלו, ורב כהנה אלה קושיה. וקמי בדרה קמה, זו שיבוא אותו בשורה הראשונה. אמר שמייטת ואקשי, וזה המשיך, עוד נאמר דברי תורה, ורב כהנה הקשה. רב יוחנן הוויאטיב השבע בסטרקי. בסטרקי בשוליים פירוש קרים וקצתות. ביוחנן ישב על ערימה, שבע שכבות, שבע קרים. שרפי לאחד בסטרקה מיטוטי. כשהסצנה הזה המשיך, התורה, הדברי תורה וקושות, אז כל פעם הורידו עוד קרית מתחת לרבי יוחנן. אמר שמיית ואקשי לי עד השרפי לי כולו בסטרק מיטוטי עד יתיב על ערה. זה המשיך עד ששלפו מתחת רבי יוחנן כל הקריות, והוא נמצא יושב על הרצפה. רבי יוחנן גבר סבא אבי. רבי יוחנן אז היה אדם מבוגר ומסכי גביני, וריסי עיניו היו אורחים, הגבות עיניו היו ארוכים, כך אומר רש"י, מסריחי גביני גבות עיניו גדולים ומכסים עיניו. אמר לו, ויוחנן ביקש לסובבים, דלו לי עיני ואחזי, תרימו את הגבות שאוכל לראות מי זה. דלו לי במקחלתא דקספן, לקחו מכחול של שעשוי מכסף, אולי זה כלי כמו פינצטה שעשוי מכסף, והוא הצליח לראות. ומה הוא ראה? הוא ראה בן אדם חזה דפלטי ספוותי, הוא ראה שהשפתיים שלו היו קרע, נקרעו על ידי איזושהי מכה. סבר ורבי יוחנן חשב אחוך כמחייך בי, עקב אותו מכה זה עשה כאילו זה נראה כאילו הוא צוחק עליו. חלש דעתי ונח נפשי, רבי יוחנן קיבל חלישות הדעת, הנה הוא בא, נכון הוא מקשה עליי, אבל הוא שמח בכך שהוא יכול לדחות את מה שאמרתי, והוא כעת צוחק עליי. ועקב החלישות הדעת שנגרם לרבי יוחנן, ונח נפשי רב כהנה מת, נפטר. למחר אמר להו רבי יוחנן לרבנן, חזיתו לבבלה איך יעביד. אז למוחרת רבי יוחנן אמר, תראו מה את הבבלי הזה עשה, איך שהוא צחק עליי. עמוד אי, הוא לא צחק עליך בכלל, דרכי אחי, כך הוא בטבע, כך הוא נראה, בגלל שקיבל מכה על השפתיו, הוא עול לגבי מערתה. אז רבי יוחנן התקדם לאותו מערת קבורה ששם הותמן רב כהנה. חזה רבי יוחנן ראה דהווה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', הדרה לאחנה. היה נחש גדול שרשי כותב בשורה ראשונה, נחש גדול עשה עצמו כגלגל ומקיף את פי המערה ונותן זנבו לתוך פי ואין אדם יכול להיכנס. אמר לי, ממשיכים בגמרא, רבי יוחנן אמר, אחנה אחנה פתח פומך, פתח הפה שלך, ייכנס הרב עצר תלמיד שקבור כאן, ולא פתח. אז רבי יוחנן ממשיך בבקשה, ייכנס חבר, עצר חבר, ולא פתח. ופעם שלישית אומר, ייכנס תלמיד עצר הרב, פתח לאיזו רעת את הקנייה הזאת שהוא הופך את עצמו להיות תלמיד מול רב כהנה שהוא הרב, ופתח לי הנחש שחרר את הזנב ואפשר לו להיכנס. בא רחמי ועוקמי, רבי יוחנן התפלל ועקב כך הוא הקים את רב כהנה, תחיית המתים, יחיה את רב כהנה. אמר לי רבי יוחנן אומר, איהווה ידענה דדרכי דמו אחי, לא חרשה דתי, אם הייתי יודע שכך אתה נראה באופן טבעי, לא הייתי בחלישות הדעת, לא חרשה דתי. השתה ליתי מור באדן, עכשיו תבוא חזרה איתנו. אמר לי רב כהנה אומר, אימצת למיבי רחמי דתו לא שכיבנה אז יונה, אם אתה יכול להתפלל שאני לא אמות אם אני אקשה עליך, אז אני אסכים ללכת איתך. כך אומר רש"י, אי מצית למי וירח מתתו לא שכיבנה, אי אקשין עליך, שאני לא אמות עוד פעם אם אני מעלה קושה, אז יונה בדף ואמור אצלך בבית המדרש. ואי לא, ממשיך הגמרא, ואם אתה לא יכול כך, לא, אז יונה, אני לא מוכן ללכת איתך, הוי וחליף שאתה, חליף. עבר השעה, אומר רש"י, ואי לא, הוי וחליף שאתה, והתרחש ניסה, חליף, התרחש נס, ולא אלך עוד עמך, שמה תחוס עליי, ואמות עוד פעם אחרת אצלך, אלא אלך לביתי, חי, ולא אמוד עוד אצלך, פן אמות פעם אחרת. אנחנו חוזרים לגמרא, תיירי, רב יוחנן עיר אותו, משנתו, וכמי שיירי כל ספקה דהב אלי, ופשטינו ניהלי. והוא שאל אותו אלה אצלו כל הספקות שהיו לו, והוא ענה ותירץ ופשט לו. היינו, תיאמר רבי יוחנן, ועל סמך זה, בעקב המקרה הזה, רבי יוחנן אמר לתלמידיו, דלחון אמרי, דלהוני, אתם חשבתם שהתורה היא שלכם, בני ארץ ישראל? זה לא, התורה היא שלהם, של בני בבל. ההוא דאחווי המתקסה זה תכשיט עשוי ממשי. היה אחד שהצביע על התכשיט הזה, דרבי אבא, שהיה של רבי אבא. יתיב רבי אבו, ורבי חנינה בר פפי, ורבי יצחק נפלא, ויתיב רבי אילה גבאיו. סבור לחיובי מהד אתנן, היה הווה מינה, לחייב אותו שהצביע על אותו תכשיט, הצביע, וכמובן זה נלקח על ידי השלטונות, הגויים, וחשבו שיש לחייב אותו על כך. תתנן, דן את הדין, זיקה את החייב, חייב את הזכאי, תימא את הטהור, תיהר את התמי, הדין היה מעוות, בטעות, מה שעשה עשוי, ישלם מביתו. ואותו דיין שקלקל בדין, הוא חייב לפצות אותו שגרם לו הפסד. ומה שאנחנו רואים מכאן, שמחייבים אותו לשלם על דיבור באלמה. אמר לרבי אלה, הכי אמר רב, רבי אלה תיקן אותם, הוא אומר, הטעם שהוא ישלם מביתו שחייב לפצות, והוא שנשא ונתן ביד. על כל המקרים האלו, הדיין פעל באופן אקטיבי, הוא לקח בידו ונתן לשני. ואנחנו למדנו נהיים בדף קוף, שבדף קוף ברשי שם, וזה גם מובא במסכת סנהדרין, על כל אחד מהדוגמאות האלו, איך העיוות בדין נעשה על ידי מעשה. למשל, תימי את הטהור, הדיין שפסק בטעות שפירות של פלוני הם טהורים, בזמן הוא פסק שאותם פירות טהורים הם טמאים, זה תימי את הטהור, והוא אותו דיין לקח שרץ מת וזרק אותו על הפירות האלו. זה דוגמה של נעשה ונתן ביד, וזה הסיבה שיש שמחייבים אותו, ולא על דיבור בעלמה. ולכן אתם טועים במה שרציתם לחייב את ההוא שדאחפי המתקצה דרבי אבא. אין לחייב אותו. אמרו לרבי אבא שבינתיים לקחו ממנו אותו תכשיט, והוא לא יכול, לפי מה שנאמר כעת, הוא לא יכול לפנות לאותו שהצביע על תכשיט שלו. אז אמרו לו, יש לך בכל זאת אפשרות. זי לגבי דרבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר בן פדת, דדייני דינה דגרמי. הם באמת מחייבים מי שגרם נזק אפילו בלי מעשה. זה הכוונה דינה דגרמי. הם דנים אלו שהזיקו על ידי נקרא לזה גרמה, למרות שיש הבדל לפי כמה ראשונים בין המושג של גרמה והמושג של גרמי, אבל הם מחייבים גם אם אותו מזיק לא פעל באופן אקטיבי. עזל לגביו, אז רבי אבא הלך להם, חייבי ממתניתין, והם חייבו אותו שהצביע על התכשיט הזה מכוח המשנה. מה ראינו במשנה? אם מחמת הגזלן חייב, אם הגויים לקחו את ממון ישראל בגלל זה שגזל, חייב להעמיד לו שדה אחר. וקימנה והעמידו את המשנה, הסבירו את המשנה, דאחפי אחבויה. אותו אמרנו במשנה, אם הוא הפסיד את הנכס שלו בגלל הגזלן, מה פירוש הדבר? לא שהגזלן גזל את האדמה, אלא הגזלן הזה סך הכל רק הצביע על האדמה, ועקב כך הגויים לקחו אותו, הגזלן חייב. זה הכוונה, והוקימנה והסברנו את המשנה על מה חייבו את הגזלן, דאחפי אחוויה, כי הוא רק הצביע על אותו שדה, וזה מספיק לחייב אותו, ובפרט כשמדובר בדיינים שקיבלו על עצמם השיטה שיש לחייב גם בגרמי. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה אנחנו רואים משולשים וגם פס מפותל, ואנחנו נראה שלושה מקרים דעתו לקמי דה רבה, ובכל אחד מהם הבאי מאיר דהב מציל עצמו בממון חברו. הפסקה הזאת, מציל עצמו בממון חברו, מובלט אצלנו עם פס כפול. הגמרא, הרוג העבודה ומפקיד לקסה דקספה, היה אדם שהפקידו אצלו כוס העשוי מכסף. סליקו גנבי אילויה, גנבים הגיעו לשם אחרי שהגויים, הגנבים הגיעו לשם. עוד פעם בגמרא, סליקו גנבי אילויה, שקלה יהבה להו. אותו שומר שהפקידו אצלו הכוס כסף, הוא לקח את הכוס והוא מסר אותו לגנבים, והוא בכך הציל את עצמו. עתה לקמי דרבה פטרי, והמקרה הגיע לרבה והוא פטר אותו, אותו שומר, לא צריך לפצות את הבעלים. אמר לה הבאי, היי מציל עצמו במעון חברו הוא. הוא, נכון, הוא הציל את עצמו, אבל בממון חברו, ואין לפתור אותו מלפצות את הבעלים. אלא אמר רב אשי, חזינן, צריכים לעיין ולבדוק. אי איניש עמיד הוא, אם אותו שומר הוא איש עמיד, עדייתא דידי עתו. הם באו בגללו, ואז נתינת הכוס, בנתינת הכוס הוא הציל עצמו בממון חברו וחייו, ואילו אם הוא לא אדם עמיד ובכל זאת הגיעו אליו, עדייתא דקספה עתו, הם הגיעו לכוס הזה במפורש במיוחד, ולא בגלל שאותו שומר היה אדם עמיד, ולכן הוא פטור מלשלם. בתוספות השני מהסוף יש הערה מאוד מועילה. אומר תוספות, ואיליו אם הוא לא עמיד אותו שומר, הוא יהיה פטור. עדיין דקספאתו, הגנבים הגיעו לשם אותו כוס כסף במפורט. ואף אגב דאמר לי נשא ונתן ביד חייו, ולכאורה זה מה שקרה פה, אז למה יש צד לפטור את השומר? אומר לי שאני שומר, שלדעת כן הפקידו שיציל עצמו בו אם יבוא עליו עדייתא דקסה דקספה. זה היה, נקרא לזה, אולי לא נאמר באופן מפורש, אבל זה תנאי מובן מאליו, שאם יבוא לגנוב את הכוס הזה, שמותר לו למסור להם, הבעלים הסכימו. איך אומרים? תנאי שמובן מאליו, ולכן פטור, למרות שמדובר בפעולה אקטיבית מצד השומר. ממשיך הגמרא, ארוג עבודה ומפקיד גבי ארנקה דפדיון שבויים. אדם שהוא הפקידו אצלו ארנק עם כסף ושם פדיון שבויים. סליקו גן ויבויה שקלה, שקלה יבה ניהליו. גנבים הגיעו אליו והוא אותו שומר לקח את הארנק הזה ונתן להם. עתה לקמי דרבה פטרי אמרי הבאי והמציל עצמו בממון חברו הוא. אמרי, אז רבה ענה, אין לך פדיון שבויים גדול מזה. הרי כל הכסף הזה היה מיועד לפדיון שבויים, ובכך שהוא, איך נגיד את זה, הוא פדה את עצמו, אין לך פדיון שבויים גדול מזה. זה היה תפקיד או מטרת הכסף בכל מקרה. ההוא גברה, יש גרסה קצת שונה שנמצא בראש, והתקנו את זה כאן אצל הגמרא. אז נקרא את הגרסה ההוא, היה המקרה של גברה, אני קורא מתוך השוליים, דבהדי דסלקי אינשי למעברה, כשאנשים היו עולים על המעבורת, זה ספינה שמעברים אנשים מצד אחד לצד שני של הנער, הייתי איהו חמרי, הוא הביא החמור שלו, וזה היה תוספת רב מדי על, 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 על משקל שמסוגל המעבורת לשאת, הווקה מטבה למעברה. זה איים, אותו חמור איים להטביע את המעבורת. אנחנו ממשיכים בגמרא, שורה שנייה בשורות הרחבות, עתה הוא גברה, מלך ללחמרה דאו גברה ושדי לנער וטבע. בא אחד שהוא ראה את המצב, הוא דחף את החמור לתוך הנהר והחמור טבע. עתה לקמי דרבה פטרי המלא הבאי, למה פוטרים אותו ומציל עצמו בממון חברו הוא? אמר לי רבה ענה, וכאן תשימו לב, יש לנו תשובה ארוכה עד המשנה, בערך 6-7 שורות. אז רבא הסביר, היי מעיקרה רודף אבי. הבעל החמור הזה, הוא שאיים על תביעת כל המעבורת, הוא נחשב רודף. רבא לתמי, ומה ש... רבא פסק פה הוא לשיטתו, ובואו נתמקד שוב פעם על פסק של רבא הפטר אותו אדם שהציל את כולם. הוא נקרא לזה, הוא דחף את הרודף, הפיל את הרודף, הבעל החמור, הוא ביתר דיוק החמור עצמו שהיה שייך לאותו בעלים שרבא קורא לו רודף. וזה תואם לגישתו של רבא באופן כללי. דיאמר רבא, רודף שהיה רודף אחר חברו להורגו ושיבר את הכלים. אותו רודף במרדף הזה הוא שבר כלים. איזו כלים? בין של מרדף, בין של כל אדם פטור שראי מתחייב בנפשו. כאילו באותו מעמד, אם מישהו אחר או הנרדף או מישהו אחר היה הורג את הרודף, הם היו פטורים. אז אנחנו אומרים שאם על נפשו ממש פטורים, כי הוא מתחייב בנפשו בזה שהוא איים להורג את השני, אז אם על נפשו הוא אנשים פטורים, כלומר אין שווי לנפשו, אז גם כלים שנשברו באותו מעמד אין להם שווי. ואומר רשי, ושיבר את הכלים, בין שנרדף בין שכל אדם פטור מלשלם, שהוא מתחייב בנפשו הוא ברדיפה זו, ואפילו אין הורגו, אפילו אם הוא לא מצליח להרוג את השני. תתנן בפרק בן סורר מורה במסכת סנהדרין, ואלו ניתנו להציב בנפשו, הרודף אחר חברו להורגו, ונמצא תשלומים וחיוב מיטה באים כאחד. וכידוע, מצב כזה שבאותו מקרה, אותו מעמד, יש חיוב תשלומים, ויש גם חיוב מיטה, אנחנו אומרים, קם לי בדרה במיני, וזה עיקרון שאומרים במקרים כאלו, וגם פה יש, כמו שרשי תיאר, הוא מתחייב בנפשו, והוא גם גרם הפסד ממון, אז מאחר שהוא עצמו עומד למיטה, לא מחייבים אותו על הפחות, על הנזק. הגמרא ממשיכה, ונרדף ששיבר את הכלים של רודף, פטור, שלהי ממונו חביב עליו מגופו. אם הגוף של הרודף לא שווה כלום, כמו שאמרנו, הוא עצמו עומד למיטה, אז אי אפשר להגיד על ממון של הרודף שיהיה לו ערך. אבל של כל אדם, אותו נרדף, תוך כדי שהוא בורח, הוא גם שובר כלים של אנשים אחרים, הוא חייב לפצות על כך. אסור להציל עצמו בממון חברו. ועכשיו המקרה הבא זה מה שנוגע אל הפסק של רבא כאן בגמרא. ורודף שהיה רודף אחר רודף להציל, זה המקרה של אותו שהדף את החמור והטביע אותו בנהר, הוא הציל את כל האחרים בכך. אז הוא רודף שהיה רודף אחר רודף להציל, ושיבר כלים, בין של נרדף בין של כל אדם, פטור. ולא מן הדין, אלא שאם אתה אומר כן, אם לא היינו פותרים אנשים שבאים להציל אחרים, אין לך אדם שמציל את חברו מן הרודף. אנשים היו אומרים, מה לי ולצרה זו, מה לי להציל אחרים, ואז אני מתחייב תשלום ממון. אז בגלל השיקול הזה אנחנו פותרים. אומר רשי, ולא מן הדין, שהרי המציל עצמו בממון חברו חייב, כל שכן מציל אחרים בממון חברו. אז אם היינו הולכים לפי שורת הדין, היינו מחייבים אותו שהציל אחרים. אבל כפי שנאמר בגמרא, אם היינו מחייבים, אז אנשים היו נרתעים מלפעול בכלל, ואז אנשים היו ניזוקים, או יתר דיוק היו מתים בחינם. המשנה, שטפה נהר, אומר לו, הרי שלך לפניך. זה המשך המשנה בקוף ט"ז עמוד ב', מי שגזל שדה מחברו, ואותו שדה ניזוק על ידי כך ששטפה נהר, אותו גזלן לא חייב לשלם מכיסו, אלא אומר הרי שלך לפניך. בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו מחלוקת תנאים, רבי אליעזר ורבי חכמים, היא קרקע נגזלת. רבי אלעזר, הוא יגיד, נגזלת, דדריש ריבוי ומיעוטי וריבוי. וחכמים יגיעו למסקנה, אינה נגזלת, כי הם דורשים כלל, פרט וכלל. הגמרא, תנו רבנן, הגוזל שדה מחברו, ושטפה נער, חייב להעמיד לו שדה אחר, דברי רבי אלעזר, וחכמים אומרים, אומר לו, הרי שלך לפניך. לא צריך להעמיד לו שדה אחר, אלא כמו שכתוב פה, מספיק מצד אותו גוזל, לומר לנגזל, הרי שלך לפניך. במאי קם מפליגי, מה שורש המחלוקת? רבי אלעזר דרש ריבוי ומיעוטי. ובעוד כמה שורות יש עוד פעם פס מפותר, ואתם רואים, ורבנן דרשי כללי ופרטי. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נכיר את הפסוקים שנדרשים. ויקרא פרק ה', פסוק חף א', נפש כי תחתה מועלה מעל בשם, וכיחש באמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את אמיתו. רק נציין ש נושא הפסוקים האלו הוא אדם שנשבע שהוא לא עשה, הוא לא חייב, הוא מתברר שהוא שיקר. ובין היתר מוזכר, זה גם קשור לגזל, שהוא נשבע שהוא לא גזל ומתברר שכן. והפסוקים ממשיכים, פסוק חפת, או מצא וידה וחיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר עשה אדם לחטוא בעינה, והיה פסוק חב ג' והיה כי יחטא ואשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הפקד איתו, או את העבידה אשר מצא. פסוק חף ד', או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. עכשיו הגמרא. אמרנו שלפי רב אלעזר, שמחייב על הפסד השדה שנגזל, נכון, אחר כך שטפה נהר, אבל חייב להעמיד לו שדה אחר, כי רב אלעזר דרש ריבוי ומיעוטי. ומה הדרשה? בפסוק חפה לב כתוב, וחיחש במיתו. וזה ריבוי. בפיקדון, מעט. או, וכאן זה ציטוט מפסוק חב ד', או מכל אשר יישבע עליו לשקר, חזר וריבה. ריבה ומעט וריבה, ריבה הכל. ומהי רבי? רבי כל מילי, כולל קרקעות. ומהי מעט? כי בסופו של דבר יש כאן מיעוט. מה, על מה לא מתחייב? מעט שטרות. מי שגזל או הפקידו אצלו שטר ושיקר, אז על כזה דבר הוא לא יהיה חייב. שטר, בוא נתאר אותו, שהוא ממש לא דומה בכלל לשאר הדוגמאות, כי אין גופו ממון, הוא רק מייצג, הוא מאפשר גביית ממון, אבל הוא עצמו לא ממון. ורבנן דרשי כללי ופרטי, וחיחש כלל, בפיקדון פרט, או מכל חזר וכלל, כלל ופרט וכלל יתדן אלא כאין הפרט. מה הפרט? דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר מטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות, הם לא כלולים כאן, שאין מטלטלים. ואנחנו כבכבנו את זה, כי זה הסיבה שהבאנו את הדיון כאן. קרקעות אינם נחשבים בדבר הנגזל. קרקע אינה נגזלת. יצאו עבדים, גם אלו לא כלולים בפרשה הזאת, שהוקשו וקרקעות. יצאו שטרות שאף הפי שמטלטלין אין גופן ממון. והדתניה הגוזל את הפרה ושטפה נער, חייב להעמיד לו פרה, דברי רבי אלעזר. והחכמים אומרים, אומר לו, הרי שלפך לפניך אתה במאי כמפליגי. כאן מדובר על גזלת פרה, וזה בכלל לא דומה לגזלת שדה. הרי פרה הוא גם מטלטלין הוא גם גופו ממון, למה שיהיה על זה מחלוקת? אז במה חולקים? אמר רב פאפה, הטעם במאי עסקינן, כגון שגזל שדה מחברו, והייתה, ואנחנו ממשיכים לדף קוף יוד ח', פרה רבוצה בו ושטפה נהר. העיקר פה, גזלן, הוא לא עשה שום קניין על הפרה עצמה. כך אומר רשי בשורה הראשונה, פרה רבוצה, וגזלן לא משכה, והווי כקרקעות. ולרבי אלעזר דאמר, שדה נגזלת, קונה פרה אימה, וחייב לשלם. דמטלטלין נקנין אגב קרקע. ולרבנן לא קנה שדה, ולא פרה שבא. הגמרא אומרת, מאחר שעל זה מדובר, שפרה רק רבוצה בתוך שדה שנגזל. רב דרבי אלעזר שאומר חייב להעמיד לו פרה אחרת לטעמי שסובר שקרקע נגזלת והפרה נקנית אגב הקרקע, ואז לכן הכל נחשב נגזל וחייב להעמיד לו פרה אחרת. ורבנן לטעמיו, ורבנן שסוברים קרקע אינה נגזלת, אז גם הפרה לא נגזל, הרי הגזלן לא עשה שום קניין עליו, ולכן החכמים אומרים הרי שלך לפניך. עד כאן שיעורנו להיום.